אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שקורה עם שירי לברי.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. מה שקורה יוצאת השבוע להתאוורר ברחבי תבל ולהביא משם ספרים חדשים ויפים להמשך הדרך. בינתיים הכנו לכם לקט רעיונות שהתקיימו כאן לאורך השנה. איתי בצוות התוכנית המפיק עומר מנחם שליט, כאן באולפן שירי לברי, ואנחנו פותחים עם נועה ידלין שהתארחה אצלנו עם ספרה האחרון, אנשים כמונו. האזנה נעימה. נועה, איזה כיף שאת איתנו באולפן.
איזה כיף שהזמנת אותי.
כבר עובדת על עונה שנייה של שטוקהולם.
נכון.
בלי גידיגוב, הוא לא קם לחיים, אז מה תעשי בעונה השנייה?
הוא לא קם לחיים, אבל החברים שלו עדיין בחיים, חיים ובועטים, ואנחנו נביא להם חבר חדש, גם הוא חי לגמרי.
את יכולה להגיד מי הליהוק?
תראי, הליהוק עוד לא יודע שאנחנו בכלל בונים עליו.
אוקיי, אז, אבל עד היום מה שדמיינת קרה.
נכון.
תיקי דיין, ליאורה ריבלין, דובלה גליקמן, ססון גבאי.
נכון, תיקי דיין שאפילו זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית. הלוואי שזה גם יקרה.
אני חייבת להגיד שגם הספר החדש, אנשים כמונו, מזמין עיבוד טלוויזיוני. במדעי החברה קוראים לתהליך שאת מתארת פה בספר, ג'נטריפיקציה. יש פה שני אנשים, אסנת ודרור, בני זוג בשנות 40 לחייהם, הורים לשתי בנות, עוברים לגור כולם בשכונה, אמנם ענייה ומוזנחת, אבל עדיין חלק מוניציפלי מתל אביב, 10 דקות מסדרות רוטשילד, טוב, אולי 15. ובלב ההזנחה הזאת הם רוכשים במעט יחסית כסף בית פרטי שאותו הם משפצים ומעצבים לפי מיטב טעמם המשובח. הם משכילים, הוא מפתח תוכנה, כלומר עובד בהייטק, והיא עובדת בחברת מזון דיל, ויש להם שתי בנות שנשארו בינתיים במסגרות החינוך הקודמות שלהן, וככה ההורים מתלבטים אם להעביר אותם לבתי הספר המקומיים, ועכשיו על כולם להסתגל למקום החדש ולמצב החדש. ואני מניחה ש עלילת הרומן הזה קשורה בכל מקרה אל הביוגרפיה שלך, כי אתם עברתם, את אישך, בן זוגך ושני הילדים, לגור ביפו לפני כמה שנים, ויפו באמת עוברת תהליך של, אפשר לקרוא לזה התחדשות עירונית, אפשר לקרוא לזה ג'נטריפיקציה, כשאנשים נכון. משכילים עם כסף מגיעים לשכונות עניות יותר, ואז הפערים משתמרים, זה יוצר איזשהם יחסים מורכבים נגיד עם השכונה, עם הסביבה.
אין ספק שהגרעין של הספר והבסיס שלו נולד מהמעבר שלנו ליפו. אני חושבת שאולי זה גם הסנטימנט הזה שהוביל אותי לכתיבת הספר, אולי גם זה שעד עכשיו, אחרי שהספר כבר כתוב וחלפו כמה שנים, הוא נותר אולי המרכזי ביותר מבחינתי בספר הזה. וזה החוויה הזאת של אנשים שרגילים שהעולם הוא בדרך כזאת או אחרת בחף ידם. כלומר, הם מבינים את העולם, הם מבינים, יודעים לפענח מה קורה מסביבם. מעמד בינוני...
פלוס.
פלוס, הם באמת משכילים בדרך כלל.
הם באים ממרכז תל אביב.
במקרה הזה הם באים ממרכז תל אביב. אבל את יודעת, הם מבינים את העולם שמסביבם.
הם בעלי בית בעולם.
הם בעלי בית בעולם, כן, אפרופו ספר אחר שלי.
בעלת הבית, כן.
הם בעלי בית, בדיוק. ופתאום הם מותחים, באשמתי כמובן, אני התחתי אותם, אבל הם מותחים לתוך סיטואציה שבה הם מיעוט. והחוויה הזאת של להיות מיעוט, היא חוויה שלא מוכרת להם.
אבל זה להיות מיעוט חזק, מיעוט משכיל, מיעוט עם כסף. למה אגב היתחת את החוויה הזאת בכם? מה קרה בעצם?
תראי, אני חושבת שמה שהם עושים בספר זה דבר מאוד שונה ממה שאנחנו עשינו בחיים שלנו. כי אנחנו עברנו ליפו, שיפו כבר עברה ג'נטריפיקציה לפני, כבר עוברת הרבה שנים את התהליך הזה. לקנות משהו ביפו, עלוב ככל שיהיה, אלוהים יודע שיש לנו איזה דירת שיקון מטלין פול, אבל עדיין, לעבור לגור ביפו לא צריך כזה אומץ. יש המון המון מה שמכונה אנשים כמונו ביפו. יפו מפוצצת באנשים שתל אביב הפכה גדולה עליהם, מרכז תל אביב הפכה גדולה עליהם המחירים, והם נדדו דרומה. השכונה בספר, ובגלל זה היא גם שכונה דמיונית.
כלומר, 3-5.
שכונה 3-5, אין לה אפילו שם. דרך אגב, ביפו יש רחובות כאלה, גם במקומות אחרים, רחובות שקוראים להם 3-1-9-6, כל מיני רחובות כאלה.
אני יכולה לנדב להם שמות, אם ממש חסר.
לא חסר, סמטת שירי לברי.
למשל.
הם עוברים למקום, לשכונה דמיונית, בגלל שכבר לא כל כך קיימות שכונות כאלה. כלומר, השכונות האמיתיות כמעט בכל מקום, ובטח בתל אביב, כבר נכבשו, זאת אומרת, כבר נדדו אליהן, שכונת שפירה, שכונות אחרות, אולי הדבר היחידי שנותר עוד באמת מאיים ומרתיע מאוד, זה תחנה מרכזית חדשה, של לעבור לגור בתחנה מרכזית חדשה, זה דבר שצריך די אומץ, אבל הם באמת עוברים למקום כזה שעדיין אין בו לצורך היה מה שמכונה אנשים כמוהם. כמובן שכל הביטוי הזה אנשים כמונו ולא אנשים כמונו, הוא ביטוי סופר מעורר אי נוחות.
אבל את מתיחה את זה בפני הקוראים, נכון? כי אנחנו, אלה המחשבות הכמוסות שלנו. מצד אחד, הגיבורים שלך, אוסנת ודרור, הם כן אנשים נאורים, מודעים, רוצים להיות, לא מתנסים, לא גזענים, מדברים ב-PC. מצד שני, יותר נעים ונוח להם להיות עם אנשים כמוהם. זה פשוט, זה טבעי.
אני חושבת שמה שהם עושים, וגם דרך אגב, במידה מסוימת מה שאנחנו עשינו, את יודעת, יש נורא נוח להיות ליברל ולהיות, לאחוז בכל מיני עמדות פוליטיות אלגנטיות, נאורות ונכונות, חברתיות ואחרות, שהן לא עומדות לשום מבחן. כשהן עומדות למבחן, הדברים נהיים הרבה יותר מסובכים. עכשיו, רוב האנשים, דרך אגב, אנשים עם שכל, לא מעמידים את זה למבחן. כלומר, להעמיד את זה למבחן זה דבר... זה דבר לא סימפטי, כלומר לגלות על עצמך שאתה פחות נאור ופחות אוהב אדם ממה שנדמה לך, זה לא כזאת חוויה בהכרח נעימה. אחד המשפטים, אני חושבת משפטי מפתח בספר, זה כשהבן זוג בדרור אומר לאוסנת, הגיבורה, הוא אומר לה, אם תדעי לך שאם אתה עברי למקום כזה, את תצטרכי להתבייש בחצי מהמחשבות שאת חושבת.
כן.
ואנחנו לא אוהבים להתבייש במחשבות שלנו, אנחנו אוהבים להאמין שהמחשבות שלנו הן... סימפתיות.
אז אנחנו תכף נקרא קטע מתוך הספר, והקטע הזה בעצם כשהיא מערכת אוסנת את המשפחה שלה, את אביה ואת אשתו, כי אמא נפטרה, ואת האחות, ויש שם סיטואציה משפחתית, והמציאות לאט לאט כבר מחלחלת. כלומר, יש איזה משהו קצת רומנטי בלעבור למקום האחר והאקזוטי הזה, ואז מבינים שהם אכלו אותה עם שכן, נקמן, אפל, מפיונר, כמו לא ישראל, אולי, קוראים לו ישראל ונציה.
נכון.
תכף נדבר גם עליו. ופתאום הם מבינים שלחיות בשכונה שהיא קצת עולם שלישי, זה לא הדבר הכי נעים ונוח, והנה האבא מציף את זה בעצם.
בכלל, המשפחות מאוד לא היו בעד כל הדבר הזה, כל המעבר הזה.
רצו שתגורו ברחובות. רחובות כמשל.
בדיוק. אבא שלה שאל, פורצים פה? היו פריצות, את יודעת? ואופרה אמרה, בטח שפורצים, איפה לא פורצים? גם אצלנו פרצו, איזה מצחיק אתה. וניר אמר, במכון ויצמן לא פורצים, ואבא שלה אמר, אני השתגעתי שהם יגורו ברחובות. ושמרית אמרה, גמרנו, הלאה, הם לא גורים ברחובות. ואבא שלה אמר, טוב, כמתאבל התאבלות טריה נוספת. וגלעד אמר, באמת פורצים בכל מקום, גם אצלי פרצו. ואבא שלה אמר, בכל מקום פורצים, אבל לא בכל מקום מפרקים לך את האוטו. לא בכל מקום, אתה לא יכול להעמיד את האוטו 10 דקות, בלי לקחת איתך את הפאנל של הרדיו. ואוסנת שאלה, אתה מדבר על 3-5 או על יפו? וחגי אמר, אני יודע ביפו, אני מניח שפה זה לא יותר טוב. ואופרה אמרה, אתה מדבר על יפו שלפני 20 שנה חגי, 30 שנה. עכשיו יפו זה הכל משפחות, זה אנשים כמוני וכמוך. וחגי אמר, לא צריך להגזים. וגלעד אמר, זה לא הכל משפחות, אבל יש הרבה משפחות. זה מדהים איך זה השתנה בשנים שלא הייתי פה. ואוסנת אמרה, גם כאן יש הרבה משפחות. וחגי אמר, השאלה איזה משפחות? ואוסנת אמרה, משפחות? מה זה איזה משפחות? אבא, אמא, ילדים, משפחות. וחגי אמר, עובדים זרים. ואוסנת אמרה, א', אומרים מאגרי עבודה. וחגי אמר, בארץ אומרים מאגרי עבודה, לא כשאני יושב בסלון עם הבת שלי. ואוסנת אמרה, הם לא זרים, אבא, מה זה זרים? זרים ביחס למה? וחגי אמר, זרים ביחס אליי. ואופרה אמרה, בסדר, יש הרבה אנשים זרים ביחס אליך, חגי. אתה לא קורא להם אנשים זרים, נכון? וחגי אמר, גם את אומרת עובדים זרים, מה את משחקת לי אותה עכשיו? ואופרה אמרה, בסדר, לומדים. וחגי אמר, אם לא קושים. ואופרה אמרה, אני לא אומרת קושים, תפסיק לבלבל במוח. וחגי אמר, את אולי לא אומרת קושים, אבל את אומרת שחורים. גם זה כבר אסור, לא? הוא נשא מבט שואל מתמם אל אוסנת, היא גלגלה עיניים.
אז זה ככה הכל על השולחן בעצם, כל מה שמותר לחשוב ואסור לחשוב.
זה היתרון, את יודעת, זה היתרון והחסרון במשפחות, אגב, וגם ביתר סט בזוג. כלומר, ביניהם מותר להם להגיד כל הדברים הלא פוליטיקלי קורקטים, שכל הפוליטיקלי קורקט זה נושא נורא גדול בספר. ביניהם מותר להם להגיד את זה, וגם המשפחה שלך בדרך כלל אומרת לך את הדברים שאסור להגיד בכל רם. כלומר, את הדברים שלא תגיד ברעיון לעיתון, אבל לילדים שלך מותר.
ויש עוד הרבה דברים שאת אומרת שבספר שאולי אסור להגיד אותם, אבל חושבים אותם, וזה מה שקורה לבני הזוג במערכת יחסים ארוכת טווח, אוסנת ודרור. הוא עובד, הוא מפתח תוכנה, אבל איזה תוכנה בדיוק הוא מפתח? ברוב צדיקותו הוא רוצה לפתח תוכנה שתגן על ילדים מפני גלישת לייב סטרימינג באתרי פורנו. אז הוא צריך לגלוש בעצמו באתרי פורנו, לזהות רכיבים, רכיבים נקרא לזה, להמיר אותם לתוכנה שהוא עובד עליה או מה שזה לא יהיה, ואז למכור אותה בהרבה כסף. זה, והוא לא עובד עכשיו בהייטק כשכיר, הוא עובד על משהו, והם חיים הרבה זמן ביחד, וכל הירורים שלה על סקס, אם יש סקס אחר הביאו לכאן, כן?
נכון, בדיוק
על השימום כך. והשיממון הזה שלאט לאט פושה בין שני בני הזוג האלה, ועל הפנטזיות, על אחרים.
אני חושבת שבאמת דבר מאוד מרכזי בספר זה כל העניין של זוגיות עם אדם אחד לאורך שנים ארוכות, גם הורות היא מאוד מרכזית בספר. אני חושבת אבל שאחד הדברים שקורים להם, זה בגלל באמת המעבר הזה שהם עשו, שהוא די קיצוני וחריג, הם פתאום, מכיוון שהם לא כל כך מבינים מה קורה מסביבם, יש איזו אי-ודאות, הקרקע מסביבם פתאום לא יציבה. והאי-ודאות הזאת הולכת ומחלחלת פנימה גם לתוך הבית. כלומר, ברגע שהכל מסביבך לא יציב, אתה לא בטוח מה אתה בעצם רואה דרך החלון, אני חושבת שלאט לאט הם גם לא בטוחים מה הם רואים כשהם מסתכלים אחד על השני. כלומר, האי-ודאות מחלחלת גם לשם, היא מחלחלת גם ביחס לילדים שלהם.
יש שם שני אלמנטים בספר שהם מאיימים עליהם. אחד ממש גלוי, שזה השכן, ישראל, שגר לידם, והוא כבר על ההתחלה, ברגע שהם חונים במקום החנייה שלו, אני אומרת שלא במרכאות, כי זה כמובן לא באופן רשמי שלו, אבל מה לעשות שהוא חונה שם 30 שנה? יוק. ודרור אומר, מה פתאום? זה, יש פה הרבה שטח אפור בזה, כולם יכולים לחנות בכל מקום, ומתפתח קרב ביניהם שאחר כך הולך ומסלים הדברים באמת גואליים שישראל הזה עושה להם. אני לא אגלה, או לא עושה להם, אנחנו לא יודעים.
אם זה הוא עושה או לא עושה.
אף פעם לא יודעים עד הסוף ברומן, באמת. אבל הוא איש, את יודעת, למה קראת לו ישראל? אי אפשר שלא לחשוב על איזה סוג של ישראלי חדש ואלים במיוחד.
קשה לי לדבר על ישראל בלי, את יודעת, לחשוף יותר מדי דברים שאני לא רוצה לחשוף בספר. אבל ישראל הוא, אני חושבת, בידי רבה גיבור טרגי. כי ישראל הוא חשוד מיידי בהרבה מאוד דברים, אבל אין בעצם שום עדות שהוא עשה שום דבר לא בסדר. כך שנכון שקוראים לו ישראל ואפשר לתפוס אותו בתור הישראל החדשה וכו' וכו', אבל זה לא בדיוק ברור בשום שלב מה הוא עשה או לא עשה.
הוא זכאי מחמת הספק, נקרא לזה ככה.
כן.
אבל תמיד יש את השאלה הזאת, אם עשה או לא עשה.
נכון, אבל את יודעת, יש את השאלה הזאת בספר הזה, מרחפת גם מעל עוד אנשים שהם לא תושבי השכונה. השאלה הזאת, מי עשה מה למי?
כן, אפשר לשאול אותה.
אפשר לשאול אותה על הרבה דמויות בספר, כולל על הגיבורים עצמם. כלומר, כולל על הגיבורים, שיש להם, אני לא יודעת, מהתואר שני והכל.
בסדר, שכל אחד יפשפש במעשיו. זה בעצם מה שאת אומרת לדמויות שלך. כי גם הזוג המושלם, האחות שלה, שמרית, שגרים שם במכון ויצמן, ובעלה הוא רופא עיניים, והוא נוסע לעזור ליזידים, והוא יזיד בעצמו מרוב איסורים.
נכון.
גם הם צריכים לפשפש במעשיהם.
נכון.
ואני רוצה לדבר רגע על הכלבים, כי גם על עטיפת הספר רואים כלב עם כתר לראשו, וכאילו הכלבים שולטים. כאן הם פוגשים זוג, גם כן קצת מפוקפק שגר בשכונה, לא ברור מה המעשיהם וממה הם עשו את הכסף, ומגדלים שם 7 כלבים ענקיים, והם חושדים בהם שהם מוכרים אותם לקרבות כלבים בלתי חוקים, ועושים על זה הרבה כסף. והכלבים האלה הם באמת אימתניים, זה משהו ש... ככה, לא סתם בחרת לשים כלב על העטיפה.
אני יכולה להגיד לך שהכותרת העבודה של הספר, כלומר השם שלו, עד ממש זמן קצר לפני שהוא יצא לאור, הייתה כלבים. לספר קראו כלבים.
למה?
זה עניין מרכזי בספר.
האדם ככלב?
תראי, הכלבים בספר, אני חושבת, הם גורם גם מאיים. אנחנו נגיד אולי שאלה כלבים, יש מה שמכונה רשימה של כלבים מסוכנים. והם גם גורם ש... הוא מכניס הרבה מאוד תחושה שהמקום הזה הוא קצת מחוץ לחוק. כלומר, שכל המקום הזה מתנהל...
מערב פרוע.
מערב פרוע, מתנהל בכללים ותחת...
חוקיות משל עצמו.
חוקיות משל עצמו, וכל המוסדות המדינה וכל הצדקנות הזאת שהם מביאים איתם, אנחנו נפנה למשטרה, אנחנו נלך לבית משפט, אנחנו נפנה לווטרינר העירוני, כל המוסדות האלה הם לגמרי מגוחכים.
כי זה לא תופס.
כשהכלבים האלה מסתובבים בלי מחסום ולועגים לכל הרעיונות הבורגניים, בסדר, תביאו את המשטרה, בואו נראה מה יקרה.
את בחוויה היפואית שלך חווית כלבים המתנים כאלה?
תראי, כן, יפו היא... כן, יפו זה בהחלט משם הגיעה השראה.
ביפו יש גם סוסים.
ביפו יש המון סוסים,
של הרבה חבר'ה ערבים.
נכון, יש שם אבל גם סצנה לא קטנה של כלבים, בולדוגים, כלומר כלבים שמסתובבים ככה.
גאים.
מסתובבים גאים, ובעליהם מסתובבים גאים עוד יותר. ואת תמיד שואלת עצמך, מה הולך שם בדיוק? ואת לא בטוחה שאת רוצה לדעת מה התשובה.
אוקיי. נועה, את בעצם כותבת כאן, אבל גם בספרים הקודמים שלך, על שכבה מסוימת בחברה הישראלית, השכבה הלבנה, הבורגנית, האשכנזית, הסוואה. את מכירה אותה מקרוב, זה לא בושה, ואת בעצם כותבת על מה שאת מכירה, ולשם את מיירטת את חיצייך.
תראי, קודם כל אני חושבת שהיום ההבחנה הלבנה והלא לבנה היא פחות מדויקת מאשר איזושהי הבחנה סוציו-אקונומית. כלומר, את יודעת, אתה יכול להיות
לבן ואני.
אתה יכול להיות לבן ואני, ואתה יכול להיות לא לבן ואת יודעת, כמובן מאוד משכיל וכולי. אני חושבת שההבחנה הסוציו-אקונומית היא יותר מרכזית. קודם כל, זכיחות מעוררת בי רתיעה, אני חושבת בכולם. אני מרגישה שמכיוון שאני מכירה את העולם הזה, אני יודעת על מה אני מדברת. נורא נורא מעניין אותי באופן כללי כל התמה הזאת של ליברליזם שעומד למבחן. כלומר, לקחת ליברליזם, לדחוף אותו לקצה ולראות מה קורה לו, זה דבר שנורא נורא מעניין אותי, הוא עניין אותי תמיד. אני נורא נורא נרתעת גם מהתחושה הזאת שאני מרגישה שיש לחלק מהאנשים שהם נמנים על הקבוצה הזאת, של זה מה שמכונה באנגלית entitlement, כלומר התחושה הזאת שמה שיש לי זה בגלל שזה מגיע לי. זה לא בגלל, כלומר נכון שהיה לי קצת מזל, נולדתי לבית שנתן לי אפשרויות, אבל משם והלאה זה אני. כלומר אני מוצלח, אני חכם, אני טוב יותר מאחרים. התחושה הזאת, והדבר הזה נורא מרתיע אותי, נורא מקומם אותי. החוסר הבנה הזה של כמה הרכיב של המזל ושל השרירותיות הוא בלתי רגיל בחיים של אדם. וגם על זה אני משתדלת לכתוב ואני אוהבת לכתוב, אז כן, אז...
והמבט שלך הוא אירוני, זאת אומרת, יש בו איזו חמלה מסוימת, אבל כשאת כותבת על הזוג, הייתי קוראת להם הטורטלים האלה, שהם פוגשים בשכונה וקוראים לבנות שלהם שרף וטבל, וכשאת כותבת על זה שהם מנסים לשכנע את אוסנת לרשום את בנותיה לבתי הספר המקומיים, מה רע? נכון, גם עם קצת ילדי מהגרים, אבל זה טוב, יש המנהלת צעירה, והכל יהיה בטח טוב, תוך כמה שנים השכונה תהפוך לנווה צדק הבא, אבל בסוף כולם נפגשים ברישום לבית ספר טבע, כמובן.
תשמעי, זה מה שמכונה not in my backyard, זה הרי תופעה שאנחנו מכירים אותה, את יודעת, כולנו, זה בדיוק זה. אנחנו רוצים שיהיו מוסדות למוגבלים, ואנחנו רוצים שיהיו מוסדות שיקום, ואנחנו רוצים שישקמו נשים בזנות, והכל באמת תיאורטית, אנחנו באמת באמת רוצים את זה. אבל כשזה מגיע לנו, ועוד יותר מזה, לילדים שלנו, הילדים זה מין דבר, אני חושבת, שמעמיד במבחן מאוד מאוד אכזרי את האידיאלים ואת העקרונות ואת האידאות של אנשים. כי בסוף, על הילדים שלך, אתה נורא מפחד.
כן, אתה לא עושה עליהם ניסויים.
אתה נורא נורא מפחד לבחון עליהם את העקרונות שלך.
אנשים כמונו, נועה ידלין בהוצאת כנרת זמורה ביטן, להתראות. מלחמת תרבות, צביונה של מדינת ישראל, הדתה, ריקנות חילונית, אצל מי העגלה המלאה, כלשונו של החזון איש. הדוקטור מיכה גודמן, מורה נבוכים מודרני, נקרא על המבוכה הזאת, שהיא אולי אחת המשמעותיות כרגע בהוויה הישראלית. בספרו החדש, חזרה בלי תשובה, בהוצאת כנרת זבם, כותב גודמן, מאחורי החילונות הישראלית מסתתרים רעיונות עמוקים, משכנעים וסוחפים. מאחורי הדתיות הישראלית מסתתרת הגות מתוחכמת, מעמיקה ומפתיעה. כולם צודקים, מה עושים? שלום לדוקטור מיכה גודמן.
שלום לך.
אז את הספר הזה, חזרה בלי תשובה, אתה פותח בשני חיבורים שאתה מחבר, הם שניהם בעלי מבנה דומה, אחד מציג את הרעות החולות של הדת, השני מציג את הרעות החולות של החילוניות, ושניהם סוחפים ומשכנעים. הדתיות בצדדים הקיצוניים שלה הובילה לשפיכות דמים, לאובדן צלם אנוש, וגם בצדדים היותר רכים שלה היא מפלה נשים, הומואים, מיעוטים. החילוניות בצדדים הקיצוניים שלה גם היא הובילה כמובן לשפיכות דמים, פשיזם, קומוניזם, נציזם. בצדדים היותר רכים שלה הוכח שחילונים פחות מאושרים לפי סקרים שאתה מביא. אז מה עושים עם שתי העמדות כל כך צודקות?
כן, זה מתחיל בזה שאנחנו מבינים שהחילונים צדקו. זאת אומרת, יש ערך מאוד עמוק. אצל כמעט כל בני אדם, כולנו שואפים לחופש, לחירות. בדת יש משהו משעבד, יש משהו מגביל. וכל מי שמאמין בחופש, וכל מי שצריך חופש, ולמעשה זה כמעט כל בני אדם, חילוניות זה הפתרון, חילוניות זה המענה. והדתיים צדקו, הדת צדקה. יש בתוך כולנו, כל בני אדם, צורך עמוק במשמעות.
בהשתייכות.
במשמעות מגיעה מהשתייכות. זאת אומרת, כשאני מרגיש שאני שייך לסיפור שהוא גדול מהחיים שלי, אני מרגיש שלחיים שלי יש משמעות. והדת מביאה את זה, הדת מעניקה השתייכות שמתגמלת אותנו במשמעות. הבעיה היא, ונדמה לי שזו המבוכה הגדולה של הרבה מאוד אנשים, שאנחנו רוצים חירות וחופש, אנחנו רוצים להשתייך ואנחנו רוצים משמעות, וזה נורא קשה להשיג את שניהם ביחד, מהסיבה הפסיכולוגית והפרקטית הפשוטה. כשאני משתייך למשהו, זה מגביל אותי. וכשאני חופשי ממשהו, אני לא משתייך אליו. ועכשיו השאלה היא, האם אפשר גם להשתייך למסורת היהודית, גם להיות חלק ממנה, ובעת ובעונה אחת משוחרר ממנה, וחופשי באמצעותה? זאת השאלה שניגשתי לחקור ולברר ולפענח בספר החדש שלי, חזרה בלי תשובה.
אז אתה אומר בלי תשובה, אז אולי אין תשובה, או שיש הרבה תשובות?
הטענה שלי בספר היא שאנחנו, המחשבה שאני יכול או להשתייך או להיות חופשי ולא יכול להיות עבונה אחת, זה נובע מכך שאנחנו משועבדים לתפיסה מאוד מאוד צרה של דתיות, ולתפיסה מאוד מאוד צרה של חילוניות. אני גם אסביר בספר איך הגענו לזה, אבל על רגל אחת אנחנו נורא רגילים לדבר ולחשוב על כך שיש בישראל שמרנות דתית, ממסד דתי, אורתודוקסיה דתית, שקובעת מה באמת דתי ומה לא דתי, וזה נכון. אבל יש בישראל גם אורתודוקסיה חילונית, שמרנות חילונית, שקובעת מה באמת חילוני ומה לא חילוני, ומה מה שבספר אני מנסה לעשות...
השאלה בידי מי הכוח, מיכה.
זהו, אני מנסה לאתגר את השמרנות הדתית, זה בחלק השני של הספר, ולאתגר את השמרנות החילונית, זה בחלק הראשון של הספר, ולהראות שיש יותר מדרך אחת עמוקה להיות דתי. ויש יותר מדרך אחת עמוקה להיות חילוני.
אז תכף ניגע בזה. אתה גם חוזר קצת היסטורית, כי בחלק הראשון אתה מתאר בעצם איך התפתחו שתי הזהויות, האורתודוקסיה והחילוניות. החילוניות הייתה בעצם מרד בדתיות, כן, כחלק מהעידן המודרני, והאורתודוקסיה הייתה תגובה קיצונית לתהליך החילון. אז אתה יודע, בבחינת חדש אסור מן התורה, ואתה מצטט את זה, אתה אומר, האורתודוקסיה עמדה מלכת, עצרה כל התקדמות הלכתית עם רוח הזמן, ואז אתה מתאר את הסכם הסטטוס קוו שחתם בן גוריון עם אנשי היישוב הישן, דתיים אדוקים, מתוך חשש שהם יכשילו את ההכשרה של הקמת המדינה, רצה להגיע איתם להסכם ונתן להם סמכויות מדיניות בתוך החקיקה, בתוך המדינה. אז מה, בן גוריון טעה?
אני לא חושב שהוא טעה. אני קורא לזה טעונה. זה טעונה. זאת אומרת, בן גוריון עמד בראש תנועה מאוד חילונית, שאחת המטרות הגדולות שלה היה לשחרר את היהודים, לא רק בשלטונם של הלא יהודים, גם מהרודנות של היהדות. הציונות החילונית באה לשחרר את היהודי פעמיים, כן? גם מהשלטון של הגויים וגם מהשלטון של הרבנים ושל ההלכה, ולייצר יהודי משוחרר, יהודי חדש. ברדיצ'בסקי אמר, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד, זאת אומרת, הלב שלנו, אנחנו נהיים הסמכות של עצמנו, אין לנו סמכות מחוץ עלינו. וזה פרויקט שחרור גדול, זה פרויקט חילוני ענק. עכשיו הפרויקט הנועז הזה, המרדני הזה, המרד נגד סמכות, בעיקר סמכות דתית, פתאום, אותו בן גוריון עצמו מעניק עוצמה פוליטית לסמכות דתית שמרנית אורתודוקסית. אז זו תאונה גדולה שהפסיכולוגיה של הציונות, יצירת יהודי חדש, והפוליטיקה של הציונות, יצירת הרבנות הראשית והממסד הדתי, אלו שתי פעולות מנוגדות שהתנגשו, אבל לא בטוח שהייתה ברירה. אבל בן גוריון היה מוכן להתפשר על זה, וזה דבר שצריך לזכור. מדינת ישראל לא קמה בגלל מנהיג שלא התפשר על העקרונות שלו. היא קמה בגלל מנהיג שהתפשר על העקרונות שלו. לא בגלל האידיאליזם של בן גוריון, בגלל הפרגמטיזם של בן גוריון. אגב, כמו שבארצות הברית, היא קמה מתוך פשרה גדולה סביב שאלת העבדות, מדינת ישראל קמה מתוך פשרה גדולה סביב שאלת הדת והמדינה.
אבל זה רק אומר שבאמת אנחנו הסטארט-אפ הראשון בהיסטוריה של דת ולאום, וזה תמיד מלווה אותנו, ואנחנו גם כולנו אגודה אחת, לא יעזור שום דבר, כי היו פה הציונים ואנשי העליות החילוניים, והיו פה אנשי היישוב הישן, וזה חלק מאותו עם. מיכה, אתה בהמשך הספר מתאר את החילוניות האחרת ואת הדתיות האחרת, אבל אתה הולך ככה בעקבות הציונות התרבותית של אחד העם, אתה מביא אותו כדוגמה, אחד העם סבר שאפשר לנהל דיאלוג בריא עם העבר הדתי דתי היהודי שלנו, מבלי שהוא השתלט עלינו.
נכון, נכון.
האומנם.
האומנם. אז אני אגיד לך, תחשבי על מערכות היחסים הכי, מערכות יחסים שיש לנו בחיים, שהם מהסוג המעצים, הטוב, הבריא. מערכות יחסים שהופכות אותנו, שמוצאים איתנו את הגרסה היותר טובה של עצמנו. כמעט תמיד יש להם שתי מרכיבים. אחד, אנחנו מאוד מאוד מחוברים למישהו באופן אינטימי ועמוק, וגם כן, יש שם מעט יחסי כוח. אנחנו לא שולטים עליו, הוא או היא לא שולטים עלינו בחזרה. מערכות יחסים שיש בהם אינטימיות ואין בהם כוח, הן מערכות יחסים בריאות וטובות. עכשיו בואי ניקח את האנלוגיה הזאת ליחסים שלנו עם היהדות, או עם המסורת, או עם העבר, איך שתרצי לקרוא לזה. נניח שהדתיים האורתודוקסיים מציגים מערכת יחסים שיש שם יחסי כוח, שהמסורת שולטת אלינו, משעבדת אותנו, שאנחנו צריכים לציית לה. ונניח שהחילוניות השמרנית, הרדיקלית, מנסה לא להיות במערכת יחסים בכלל עם היהדות, אנחנו צריכים להשתחרר ממנה. בא אחד העם וכביכול אומר, אנחנו צריכים להיות מחוברים באופן אינטימי לעבר, מבלי להישלט על ידי העבר, או אם תרצו, לנהל עם היהדות מערכת יחסים בריאה. לא משעבדת כמו הדתיים, ולא מערכת יחסים שלא מתקיימת כמו האופציה המרדנית. מערכת יחסים בריאה עם העבר. איך זה עשוי לראות? למשל, תראי שבריטים לומדים שייקספיר. הם לא מסכימים עם כל מה ששייקספיר אומר. הם לא מצייתים בכל מה ששייקספיר מציע. אבל הוא חלק מהחיים שלהם, הוא מעשיר אותם, הוא מגביר את העולם שלהם, והוא נותן להם השראה. עבור אחד העם, התנ"ך והתלמוד, זה לא מקור סמכות, אבל זה כן מקור השראה. מקור סמכות מקטין אותך.
אבל מיכה, בסופו של דבר, אדם צריך לבחור איזה אורח חיים הוא מנהל, דתי או חילוני, ובעקבות זה, איזה אופי יש לחברה, דתית או חילונית. זאת אומרת, מתישהו אדם צריך לבחור. אתה, מיכה, בא מהעולם הדתי, אתה החלטת שאתה חי אורח חיים הלכתי, אז הבחירה היא מחויבת המציאות, זה לא רק השראה, זה איך חיים.
לא, אבל הבחירה היא לא דיכוטומית. הבחירה היא לא דיכוטומית, אני אגיד לך למה. כי זה נכון שאתה בוחר, א', אתה יכול דתי, אתה יכול חילוני, אתה גם יכול להיות מסורתי, יש לי פרק שלם על מסורתיות הרי בספר. המזרחים מציעים לנו עוד אופציה, אופציה ששוברת את הדיכוטומיה הזאת. גם כשאני בוחר להיות חילוני, בוא נשאל שאלה, איזה סוג חילוני? חילוני מרדן נוסח ברדיצ'בסקי, או חילוני שרוצה להשכיל את היהדות נוסח אחד העם, או חילוני שמחפש מרכיבים בהלכה, כמו ביאליק, או חילוני שמחפש מוכניות יהודית כמו אלף דלת גורדון. מה שאני אומר זה כשם שבדתיות יש פלורליזם, גם בחילוניות יש פלורליזם. כשאני מחפש את הפלורליזם, אני מחפש את הפלורליזם במקורות של החילוניות, במקורות של הדתיות.
כן, אז במקורות של הדתיות אתה באמת מביא למשל את הרב קוק.
אני מביא את הרב קוק, אני מביא את הרבנים הספרדים כמו ריחיים דוד הלוי וכמו בן ציון זיאל, אני מביא את הרמב"ם, אני מביא את רבי אברהם מבן עזרא. אני מביא את האופציה הדתית שבעיניי היא לא אופציה דתית רפורמית רדיקלית שמאתגרת את המיינסטרים. זה תמיד היה המיינסטרים שזה אופציה רציונלית, אוניברסלית, פתוחה, גמישה. זה תמיד היה היהדות. בגלל תאונה שמתרחשת במאה ה-19 שאני מתאר בספר שלי, היהדות מתאבקת וקוראים לה שני דברים לא טובים. אחד, היא מסתגרת, ב', היא קופאת, היא נהיה ציטטית. זה אף פעם לא קרה ליהדות. דרך אגב, החתם סופר שציטטת מקודם שאמר חדש אסור מן התורה, הקביעה הזאת שאסור לחדש שום דבר מן התורה, זה חידוש מן התורה. זה חידוש.
אגב, אתה, מיכה, מזכיר בספר באמת את היהדות המסורתית המזרחית. אתה אומר, למדינות ארצות ערב, הקדמה והמודרנה הגיעה קצת יותר לאט, ולכן גם הייתה קצת פחות התנגדות מטעם הרבנים אל הקדמה הזאת, ולכן הן נשארו קצת יותר מתונות, קצת יותר אינטגרטיביות.
כן, בוא נגיד ככה, כל מה שאמרתי כאן, שמרנות שמקפיאה את היהדות מצד אחד, תנועה רפורמית שרוצה לשנות מהר והכל מצד שני, חילוניות מרדנית מצד שלישי, כל התופעות הללו הן תופעות של אשכנזים,
כן.
הן תופעות אירופאיות. כל השלושת התופעות הללו, שמרנות דתית, רפורמה וחילוניות, לא מתרחשים במדינות ערב, לא מתרחשים אצל היהודים הספרדים. זה לא קורה שם. שם לא נוצרה יהדות שהיא ריאקציה למודרניות. לא נוצרה יהדות שהיא בהלה, שהיא מפחדת מהמודרניות. כי המודרניות לא הופיעה מהר וחזק, אסופת טורנדו שמאיימת להרוס הכל. אז גם לא נוצרה ריאקציה של הסתגרות ושמרנות. אז גם לא נוצרה ריאקציה חילונית ואנטי דתית, בגלל שהדת לא נופסה כל כך מאיימת הסמכותנית. כל הבעיות האלה הן בעיות של אירופאים, שהיהודים הספרדים והרבנים הספרדים לא סחבו על הגב שלהם. אני מביא בספר שלי סיפור שלמדתי, שמעתי מחבר מאיר בוזגלו, על קהילה בצפון אפריקה, שהיו שם שתי מניינים בשבת. מניין אחד, המניין המוקדם, הוא של האנשים שצריכים ללכת לעבוד. מבינה, מניין בשבת, אנשים קמים בבוקר, הוא המניין המוקדם, למה? כי צריך להתפלל מהר וללכת לעבודה.
כן, זה כמו מוכר. בישראל, אתה יודע, בשבת מתפללים ואחר כך הולכים לראות כדורגל במגרש.
כן, והמניין השני הוא המניין של אלה ששומרים שבת, שלא נוסעים בשבת, אוקיי? עכשיו מעניין, יש לך את המניין, אם תרצי לדבר באשכנזי, של מחללי שבת, אני אשמע כמו אוקסימורון, מניין של מחללי שבת, והמניין של שומרי שבת. עכשיו שאלה מעניינת, איפה הרב של הקהילה בחר להתפלל, איפה הוא מיקם את עצמו? במניין המוקדם או במניין המאוחר?
מה התשובה? הוא איש עובד.
אז הרב מתפלל במניין המוקדם, וזו אמירה גדולה. אני מתפלל עם אלו שאחר כך נוסעים לעבוד, הם לא מחוץ לקהילה, עם הלב של הקהילה שלי. זאת אומרת, זאת יהדות לא שיפוטית, לא משתגרת, מכילה, זה יהדות אחרת מהיהדות שהגיבה בבהלה למודרניות. אבל אני לא כשמחפשים חילוניות אחרת, צריך ללכת אל המקור, אל אחד העם ולביאלית. כשמחפשים דתיות אחרת, צריך ללכת למקור, לרב קוק האב, ומאוחר, ואפילו יותר מוקדם, לרמב״ם, לימי הביניים, ואפילו לחזה לבית הלל.
מיכה, אתה גם מדבר על הרעיון של העם הנבחר, שקצת צריך לרדת ממנו ולעדכן את הרעיון הזה כשאנחנו כבר פה עם ככל העמים. ובאופן כללי, אני הזכרתי קודם הרבה מאוד ספרים שראו אור לאחרונה שעוסקים בזהות יהודית חילונית. מה לדעתך מאפשר את השיח הזה בזהות יהודית חילונית דווקא עכשיו?
אני חושב שקוראים שני דברים. יש היום יותר ויותר חילונים שמחפשים חילוניות אחרת. חילוניות שהיא הרבה יותר יהודית, אבל עדיין מאוד מאוד חילונית. זה לא חילונים שחוזרים בתשובה. אני קורא לזה חילונים שחוזרים בלי תשובה. הם לא נהיים דתיים, הם נהיים יותר חילונים, ודווקא משום כך, הם בקשר אינטימי יותר עם המסורת. המהלך הזה יוצר חרדה. אצל החילוניות השמרנית, מפרשים את החילונים שמחפשים חילוניות אלטרנטיבית, מפרשים את זה כחזרה בתשובה, כניעה לממסד הדתי, כהדתה. ויש צעקה גדולה, יש צעקה גדולה והיא בעלות גדולה. בדיוק דרך אגב, שכשם שבחברה הדתית, דתיים שלהם יותר פתוחים, יותר ליברליים, נורא מבהילים את השמרנות הדתית, כך חילונים שלהם יותר יהודים, נורא מבהילים את השמרנות החילונית. ואני חושב שהסיבה שהיום מתפתחת חילוניות אחרת, חילוניות שהיא יותר מסורתית ועדיין מאוד חילונית, הסיבה לכך היא שהחילוניות יותר בטוחה בעצמה. זאת אומרת,
אני דווקא רואה את זה, אני לא יודעת, אני רואה את זה אחרת, אני חושבת שהחילוניות פתאום, ואני קשורה דווקא לעולם היהודי הקונסרבטיבי המסורתי, היא נראית לי כיום כבעמדת מיעוט, נגיד ככה, בתודעת מיעוט.
כן, אז היא מרגישה שהיא, תראי, לפי מספרים, זה עדיין הקבוצה הגדולה בישראל. לפי המספרים. רק מה, על אף שהיא הקבוצה הגדולה, היא איבדה את הפאשן שלה. ולכן, מכיוון שהיא איבדה את הלהט שלה, פחות שומעים אותה, אז זה מרגיש כמו שהיא קטנה, אבל סטטיסטית הקבוצה הגדולה.
אז יכול להיות שהספרים האלה באים לחדד את הלהט, או להזכיר לחילונים מי הם.
כי תנאי לכך שחילוניות תוכל להביע את עצמה, היא צריכה קטגוריה, היא צריכה שפה. בספר שלי אני רוצה לתת כוח ושפה לחילוניות אחרת, ולדתיות אחרת, לדתיות שיותר ליברלית ופתוחה, ולחילוניות שיותר יהודית.
מיכה, לקראת סיום, אולי אני אשאל אותך, אתה בעצם מומחה במלכודים. אתה מורה נבוכים מודרני, כמו שהגדרתי אותך קודם.
זה מחמאה יותר מדי גדולה.
כי אתה מזהה את המבוכות. הספר הקודם שלך, שבאיזשהו אופן יש גשר ישיר בין מלכות 67 לספר הנוכחי, שם אתה מדבר על המלכות של לשבת, להמשיך להיות עם כובש, כן, בשטחים הכבושים, מה שנקרא, אי אפשר לצאת משם, אי אפשר להישאר שם. וכאן אתה מדבר על ההתנגשות הזאת של היהדות החילונית והדתית, ואני מרגישה שאתה קצת כמו, אתה אמנם בא מדיסציפלינה של פילוסוף, אבל אתה גם קצת כמו פסיכולוג או רופא חברתי, מאבחן, מציע דרכי ריפוי, שהן בדרך כלל מבוססות על אינטגרציה. אתה מרגיש שיש לך תפקיד בכתיבה של הספרים האלה?
אז אני אגיד לך, כשכתבתי על ספרים קלאסיים, כמו מורה נבוכים באמת, והכוזרי, והנאום האחרון של משה, הרגשתי, אמרתי את התפקיד המרכזי שלי, זה לנסות להיות בהיר ומעניין. אני לא צריך שאנשים יסכימו איתי, אני רוצה שיהיה להם מעניין, זה הכל. עכשיו אני מרגיש בספר הזה שאני, כן, אני חושב שלכתיבה הזאת יש תפקיד, אני יודע שזה קצת יומרני, אני לא רגיל ליומרה כזאת, אבל אני מנסה לגבור על המלכוד הבא. המלכוד הוא שלאנשים שבכתבים יש הרבה להט. לקיתונים יש להט, לדוגמטיים יש להט. לאנשים ששוללים אנשים אחרים יש הרבה להט. לאנשים שבאמצע אין הרבה להט. והמלכוד הוא רוב האנשים באמצע, אבל רוב הלהט לא נמצא באמצע. ואני מנסה להדביק את הלהט שיש לקיצונים לעמדות של דרך אמצע, לעמדות מתונות. לראות את האמצע לא כפר ולא כפשרה על הדבר האמיתי, אלא כדבר האמיתי עצמו. וניסיתי לעשות את זה בעלקות 67, אני מנסה לעשות את זה עוד יותר כאן, לנסות לנסח את האידיאולוגיה של דרך האמצע הישראלי.
דרך האמצע ולהכניס לתוכה להט, אף על פי שהיא רק באמצע.
כן, ולהגיד שעל אף שאתה אוחז בניגודים ובעמדה מורכבת, עמדה מורכבת לא אמורה לשפק אותך. עמדה מורכבת היא סוחפת, היא מעניינת, כיף לדבר עליה, כיף לעשות אותה. היא הדבר האמיתי, הקיצונים מתפשרים, הם לא הדבר האמיתי, כי הם מתפשרים על הדבר האמיתי באמת, על מורכבות.
אז מיכה גודמן היה כמובן תענוג לדבר איתך חזרה בלי תשובה, ספר חדש ומרתק על חילוניות אחרת ועל דתיות אחרת בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך, תודה
להתראות.
רבה.
להתראות.
מה שקורה עם שירי לברי.
לא עברתי טראומות גדולות בבית הספר, איש לא התעלל בי. למדתי בבית ספר נחשב לכאורה, שהיה בסך הכל מאוד סטנדרטי. 12 שנים חלפו עליי בבית הספר בלי ללמוד אנגלית באמת טובה, לרכוש ידע או כלים להתמודדות עם החיים, ובוודאי בלי לצבור ביטחון וערך עצמי. הייתי עוד ילד רגיל, שקוף, אולי כמוכם, ככל הנראה כמו הילדים שלכם שלומדים בבית הספר. כך נפתח ספרו של הדוקטור אייל דורון להמציא מחדש הורות וחינוך במאה ה-21, שרואה אור כעת בהוצאת כתר, הוא כבר נכנס לרשימות רבי המחר. שלום אייל דורון, כאן באולפן.
שלום, שלום.
אז העולם סביבנו משתנה בקצב מהיר, אנחנו לא תמיד עומדים בקצב. השאלה שכל הורה צריך לשאול את עצמו, כמו שאתה אומר, זה אם אנחנו מכינים את ילדינו לעולם חדש. אבל יש משהו קצת מוזר ומשעשע ומטריד בלהכין את ילדינו לעולם חדש, שאנחנו בעצמנו לא בני בית בו, כי אנחנו לא מכירים אותו. להפך, הילדים לפעמים יותר מכירים אותו מאשר אנחנו.
נכון, אנחנו קודם כל צריכים להפסיק לנסות להכין אותם, ואנחנו צריכים להתפתח בעצמנו ולזוז בעצמנו.
להתכונן יחד איתם בעצם.
בדיוק, אני מנסה קצת להסביר שאנחנו הגענו איכשהו בצורה מוזרה לאיזה מין lose-lose situation, איזה מין משהו שכל הצדדים מפסידים, לחוצים, מודאגים, הורים כל הזמן מתהלכים אשמים, כן? מותשים, שחוקים, לא ממצים דברים, וזה lose-lose כי כל מה שהילד שלהם צריך זה לגדול להיות פותר בעיות, אז במקום לראות אותם מלאים בכללים וחוקים ובהתנהלות של to-do lists בבית, אפשר להרוויח הרבה יותר תערות שלנו. הורים הם אנשים צעירים, מלאי כוח וחיוניות, והם באמצע החיים.
באמת?
ממש ככה, זהו, הגיע הזמן להיזכר בזה.
לא, הם מותשים, הם עובדים קשה, הם מרגישים אשמים, אתה יודע, זה ההורי הממוצע היום.
בדיוק, תראי, בניגוד לכל העולם שזז נורא מהר בצורה ויטלית, יש שני מקומות שכמעט לא זזו, זה מערכת החינוך וההורות. איכשהו שם זה נתקע.
אבל מאיפה אתה מתחיל את השינוי? הרי את מערכת החינוך קשה להזיז, אז מאיפה אתה מתחיל?
אז קודם כל אנחנו מתחילים מהבית. כי ההשפעה שלנו על עצמנו ועל הילדים שלנו מתחילה בבית, ממשיכה בבית ומסתיימת בבית. ואני מנסה בספר באמת לעשות אינטגרציה של הרבה מאוד מחקרים שמשום מה לא שמענו עליהם. אנחנו משהו פה השתבש לנו בדרך, כי אנחנו כאילו מאפסינים הרבה מהאישיות שלנו מחוץ לבית. את ההומור, את התושייה, את היוזמה, את פתרון בעיות, ואנחנו מתחילים כאילו להתנהל באיזה מין היסטריה ופחד, ותעזוב את המסך ולך להתקלח, ומודדים זמנים ומשנים דמויות במרחב. אין מה לעשות מהורות כזה מסע מפרך, מכיוון שהיא יכולה לפתוח לנו אפשרויות ולא צמצם לנו אפשרויות.
ואתה מדבר, נכון. למשל, באחד הפרקים הפותחים בספר, זה על המקצועות. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לתפוס להם מקצוע, אבל הרבה מהמקצועות, בעודנו מדברים עכשיו כאן באולפן, נכון. הולכים ונכחדים. נכון. לעומת זאת, יש מקצועות שעוד לא נולדו, ואתה מצטט מחקר שאומר, כמעט 7 מכל 10 תלמידים עתידים להתפרנס ממקצוע שטרם נולד ואיננו קיים כיום. Mm-hmm. כפי שהגדיר זאת הסופר והעיתונאי תומאס פרידמן בניו יורק טיימס, לטפח ילדים שיוכלו להמציא את המקצוע שבו יעבדו.
זה אומר משהו עקרוני. זה אומר שאנחנו רב הנסתר על הגלוי, ומצד שני יש דברים שלא השתנו. אנחנו עדיין צריכים אהבה ושייכות וביטחון ולעבוד קשה וכו'. זאת אומרת, מה שקורה זה שההורים צריכים להיות סוג של פסיליטייטור של הילדים שלהם. לא זה שמתיימר לדעת הכל ולסלול לו את הדרך, כי אז אנחנו ניקח מהם את העצמאות שלהם. אלא זה בסדר לא לדעת הכל. דיברת על מסכים. זה דבר מדהים שאומרים לי, תקשיב, הוא מכור למשחק הזה. שיחקת איתו פעם? לרוב התשובה היא לא. אז איך אתה יודע שהוא מכור?
לא, אבל הזמן שמבלים מול המסך.
העניין הוא קודם כל שאם ילד כל כך אוהב משהו, אז אני יכול לכבד את הסקרנות שלו, ורגע לפתוח את עצמי ולראות מה הוא עושה שם. עכשיו, ככה גם אני יכול לשאול שאלות ולהשאיר את החוויה שלו, חנוך תנער, פיטר קובץ' וכותב, אנחנו ברוב המקרים עובדים על בלימה, על פחדים, על דאגות, על חששות. לא מביאים את תוך את האינטואיציה המושכלת, וגם אני אומר להורים, אתם לא מביאים את הכישרון שלכם הביתה, אני לא יודע מה קרה לכם. למה אתם שואלים מישהו מהטלוויזיה, או איזה יועץ, מה לעשות עם הילד שלכם? אז יש בספר הרבה מאוד מאמרים ומחקרים ותשע מדינות שלימדתי בהם פיזית ועשרות חוקרים שאני מודה להם, כי פשוט לקחתי במשחקי מחשב ובחופש וכללים ומוטיבציה פנימית וחיצונית ושיעורי בית שאני מקווה שכולנו מפסיקים עם זה בקרוב וכולי וכולי, ושאלתי אותם מה גיליתם, ואז אבל בסוף אני אומר לכם, רבותיי, תרכיבו את הפאזל של עצמכם. זאת אומרת, הורות טובה היא גם הורות אוריגינלית אישית, טיילור מייד ורז'ן, והיא גם הורות שונה לכל ילד.
אז אתה אומר להיכנס לתוך עולמם של הילדים, ולראות מה בכל זאת זמן המסך תורם להם. למשל, זה משפר להם את האנגלית. אתה כותב איך הילד שלך, איך הוא לומד אנגלית, איך הוא חושב יצירתי.
הוא כבר לא לומד אנגלית, הוא כבר מלמד את אבא שלו אנגלית.
תראה, אתה כותב על היוטיוברים למשל. זה בפרק שנקרא היוטיוברים באים, שזה באמת אחת התופעות המרתקות של העולם החדש, כי הילדים היום במקום לראות ממש טלוויזיה, רואים את היוטיוברים החביבים עליהם, ואתה אומר, מעניין לבדוק באיזה אופן שינו היוטיוברים את כללי המשחק. מבחינות רבות, הם עובדים בעבודה מהסוג שמוכר לנו, הם מסורים לעבודה, מנהלים לוח זמני עמוס אתגרים, מתמודדים עם תחרות, חוקרים באובססיביות את קהל היעד שלהם, נדרשים לעקביות ולהתמדה. זאת אומרת, להיות יוטיובר זה מקצוע, קודם כל זה מקצוע חדש, וזה מקצוע מאתגר, ועם הרבה מאוד פוטנציאל.
מלא עבודה קשה, מלא משמעת עצמית, מלא דיוק. הוא צריך לעלות בשעה 5 בדיוק, נגיד אם הוא באירופה, ואם הוא מאחר בדקה הוא מקבל מיליון טוקבקים. הוא צריך לחדש, צריך לייצר דברים מקוריים, אחרת מאשימים אותו בהעתקה. ומצד שני, בתוך כל הדברים האלה, אני רואה באיזה אופן הם האדם יזם החדש. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות הדור המבועל שאומר שהדור הצעיר משחית לנו את העולם.
עכשיו, אתה כותב גם על הנושא הזה של אובססיה, שזה משהו שאנחנו בדרך כלל נלחמים בו כדי לא להיות אובססיביים ממשהו. אתה רואה בו דבר בעל ערך, אתה אומר, האובססיה משתלמת. תסתכלו על היוטיוברים האלה. אתה יודע, אנחנו מחנכים את הילדים לאיזון נפשי והכל במידה, והם באמת אובססיביים למה שהם עושים והם מצליחים.
כן, יש מחקר של קארן ארלונד שאני מצטט, שהיא לקחה את הוולדיקטוריאנס, את האנשים שהיו ראשונים במחזור שלהם בקולג' ובית ספר בארצות הברית, וחקרה אותם אחרי 15, 18 ו-20 שנה. ובסוף היא אומרת, מה קרה איתם? אז יש להם חיים סבבה, אבל הם לא מצטיינים כמו שהם היו במערכת החינוך, והיא שואלת, מה קרה? ומה שחסר להם זה אובססיה. כלומר, הם כל כך מאוזנים. הם כל כך עושים הכל בדיוק באיזושהי מידה. מה שנקרא, לאכול באיזון, לשתות באיזון, לחיות באיזון ולמות באיזון. אנחנו כל כך בדת האיזון המתמיד, שלפעמים שילד מוצא את יהודו, והוא נהיה אובססיב, לא כהפרעה נפשית, תגידו, הוא כל היום מתכנת, הוא צובע, או מעצב, או זה, בסוף, זה האיש שכולנו נעבוד אצלו. כלומר, אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות על בלימה ודאגה, וכל הזמן אומרים לי, אבל הכל במינון, והכל במינון. זה מאוד חלבי, זה אסטרטגיה של אימנעות מהחיים, ולא של לטרוף את החיים.
בסדר, אבל אז איך אתה מצייד אותם בכלים, בכל זאת להתמודד עם כל סכנות המסך שיש?
אז זה מה שעשית. יש פה שני פרקים שמוקדשים למסך וחלון של הזדמנויות, וגיימרים עושים זאת טוב יותר. אחד זה כל מה שקשור למסך, טלוויזיה וכולי, ואחר כך זה משחקי מחשב. וממש ניסיתי לעשות עבודת אינטגרציה לקורא, מבוססת על חוקרים מובילים בעולם, וכל מיני שאלות שאפשר לשאול את הילד בגילאים שונים כדי לראות איפה הוא ממוקם, כי מה שנראה לנו מסוכן, עבורו יכול להיות לא, וההפך, מה שנראה לנו כמו תוכנית תמימה, יכול להיות מאוד מסוכנת עבורו. אז יש כל מיני שאלות לדעת, איזה מרחק אסתטי יש בין הילד שלי כרגע, כמה הוא מבחין בין הפיזיקה במסך לחיים. יש הרבה מאוד כללי אצבע. אבל הרעיון הבסיסי הוא לא לבוא על איזשהו שחור לבן, על משהו בינארי. אני גם מפרט בספר את העניין הזה של 5 יחידות בסקרנות, ואת העניין הזה שאנחנו עוברים פעם ב-4 שנים בית, שכונה, לפעמים עיר ובית ספר. ואני...
זאת אומרת שיש איזה שינוי גדול שמתרגש עלינו אחת לארבע שנים.
כן, אנחנו במשפחה פעם בארבע שנים ממש עוברים שכונה ועיר. אי אפשר לקום אותו דבר כמו כולם, לטייל אותו דבר כמו כולם, להתעקע באותו פקק, לעשות את אותו יום הולדת. אם את מגיעה לילד שחוגג את יום הולדתו העשירית, הסיכוי שתראי משהו שיפתיע אותך שואף לאפס. אני מזמין אותך לפארק הירקון ביום שבת ב-10, 11 בבוקר, ותראי 1,000 ימי הולדת, כמו בשכפול של אנדי וורהול כזה, כן? שזה נראה אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו מגדלים את עצמנו ואת הילדים לאיזה מין נוקשות מחשבתית.
זה לא נוקשות מחשבתית, זה הזרם. זה בסדר להיות אחד מבין כולם. אנחנו לא כאלה מיוחדים.
אוקיי, אז זה לא...
רק בני אדם, רגילים. בסדר.
אז, לא, אז,
לא כל הזמן חייבים לחפש את הלבלות מעל השורה.
אני לא מחפש לבלות. אני מחפש שבן אדם, לכל בן אדם מגיע להיות, למצוא את הקול הייחודי שלו ואת האותנטיות שלו ומה שהוא רוצה.
אני אפילו לא יודעת אם זה מגיע או שזה מה שהוא צריך לעשות.
קודם כל,
זו החובה שלו.
אני אומר, קודם כל הוא מגיע לו. ודבר שני, הוא חייב לעשות את זה. ומה שהשתנה מאוד ב-21, ואנחנו עדיין לא קולטים את זה, שגם בן אדם פחות שאפתן, שלא רוצה גדולות ונצורות, וגם לא יגיע לשם, ובסך הכל רוצה להיות נהג מונית, אין לו ברירה, כי הרובוט יחליף אותו. ואני מקשר בין החינוך, ובין ההורות, ובין העולם המשתנה, ומנסה להגיד לנו, בוא נפסיק להיות כל כך מודאגים, ונשים לב למה קורה פה, ונחליט לחיות עם זה.
להמציא מחדש, הורות וחינוך במאה ה-21, אייל דורון, הוצאת כתר, ספר מרתק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך, ממש תודה.
להתראות.
מה שקורה עם שירי לברי.
כמו תמיד ברפואה, הטיפול הטוב ביותר הוא מניעה. לכן, גם אם נדמה לכם שהכל בסדר אצלכם, הרי שככל שתקדימו לקרוא את הספר הזה במהלך הקשר הזוגי שלכם, כן ייטב. כמו תמיד בחיים, המשוררים אומרים את זה הכי יפה והכי מדויק. זה לא הים אשר בינינו, כתבה המשוררת לאה גולדברג, זה אנו שנינו אשר בינינו. כך כותב הפרופסור יורם יובל, פסיכיאטר וחוקר מוח מאוניברסיטה העברית בירושלים, בהקדמה שלו לספר מיוחד. זה ספר עזרה עצמית, בדרך כלל ספרי עזרה עצמית, הם מעוררים איזושהי חשדנות, אבל הספר הזה הוא מיוחד במינו, שבעת העקרונות לניסויים מאושרים, כך נקרא הספר, מדריך מעשי לשיפור הקשר הזוגי, מאת הדוקטור ג'ון גוטמן, ספר שראה אור בהוצאת אגם בעברית לאחרונה, וכאמור, את ההקדמה לספר כתב הפרופסור יובל. שלום לך, פרופסור יורם יובל.
שלום שירי, יורם, אפשר לקרוא לי.
בדרך כלל, כמו שאמרתי קודם, ספרי עזרה עצמית, אתה מסתכל עליהם, אתה לא באמת יודע כמה הם יכולים לעזור וכמה הם קלישאיים, אבל הספר הזה הוא באמת ספר מעניין ומבוסס מחקרית. אתה התוודעת אליו לפני הרבה שנים, איך הגעת אליו?
הגעתי אליו תוך כדי ההכשרה שלי בתור פסיכיאטר. אני למדתי רפואה פה בארץ, אבל את ההתמחות פסיכיאטריה עשיתי באוניברסיטת קולומביה, ניו יורק. ואז, יודעת, במסגרת טיפול משפחתי, המטפל שלימד אותנו טיפול משפחתי, אמר לנו שני דברים. הראשון הוא אמר לנו, טיפול משפחתי לא עובד. אתם יודעים שטיפול משפחתי לא עובד? טיפול זוגי, כאילו, זה טיפול שלא עובד. ואתם יודעים למה הוא לא עובד? אם אתם רוצים לדעת למה הוא לא עובד, יש פה ספר. ואז הוא סיפר על גוטמן ועל העבודות שלו, והתחלתי לקרוא, ואורו עיניי. את הספר הזה עשה לי מהפכה. והיתרון הגדול של הספר, והסיבה שאני סומך עליו, זה שהאיש שעשה אותו הוא פשוט חוקר ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוא לא בא מתיאוריה. את הדוקטורט שלו עוד עשה ב-MIT בסטטיסטיקה, ורק אז הוא הלך לפסיכולוגיה. והוא הבין לפני 40 שנה, משהו שאנשים מתחילים להבין רק היום, וזה הדבר הבא. אם אתה באמת רוצה לדעת מדוע אנשים מתגרשים, אז אתה צריך להגיע לאנשים כשהם עדיין רוצים לחיות יחד. הרי אף אחד לא מתחתן כדי להתגרש. ולא רק זה, אלא אנשים משקיעים בהחלטה עם מי להתחתן. אני הייתי מעז להגיד שאין שום החלטה אחרת בחיים שלנו, שאנחנו מקבלים אותה ביותר כובד ראש מאשר ההחלטה עם מי להתחתן. ויחד עם זה, בארצות הברית מעל חצי, ואצלנו פה בישראל מעל רבע, הזוגות מתגרשים. והשאלה היא למה? וגוטמן הבין שאם אתה רוצה לדעת למה, אתה חייב ללכת אליהם בתחילת הקשר ולראות מה באינטראקציות הקטנות שלהם מנבא גירושים.
אז הוא אומר שהוא יכול לנבא גירושים אם הוא מקשיב 15 דקות שיחה, אינטראקציה בין בני זוג, הוא יודע לנבא אם הם נשארים יחד או נפרדים.
כן, זה הדבר. הוא לוקח בני זוג והוא מושיב אותם לדבר אחד, והוא עשה את זה עם אלפי זוגות ורשם את כל הנתונים. הוא לוקח בני זוג, אומר להם, תבחרו לי נושא, לא מעניין מה, אבל שאתם יודעים שאתם לא מסכימים עליו. ותתחילו להתווכח עליו, רבע שעה. עכשיו, בזמן שהם מתווכחים, הוא מקליט אותם, זה כמו פוליגרף, הוא מקליט להם נשימות, דופק, לחץ דם, מוליכות אורית, המון פרמטר פיזיולוגי, והוא גם בודק את הבעות הפנים שלהם, ומקדד אותם כמותית. עכשיו, כך הוא הצליח להשיג כמות אדירה של נתונים, זאת אומרת, על כל אינטראקציה כזאת יש לו, הוא מודד בעצם יותר מ-900 משתנים שונים.
הוא מדבר על המכשול המרכזי שיש בקשר, וזה הבוז והטינה, שבני זוג עלולים לרכוש אחד לשני, וזה מה שיכול בעצם להכשיל את הכל.
הוא מדבר פה, את מזכירה דבר שהוא קורא לו ארבעת פרשי האפוקליפסה, שאלה אנשים שלפי המיתולוגיה הנוצרית מביאים את החורבן איתם ומבשרים את בו יום הדין וכו'. כן. ארבעת פרשי האפוקליפסה. והם האשמות, את האנשים שנוטים כשאתה מאשים את בן הזוג שלך, מה שהוא קורא ביקורתיות, בוז וזלזול, שזה הכי גרוע, התגוננות וקירתום.
קירתום, מה זה אומר?
קיר אטום זה המומחיות של גברים. קיר אטום זה במשפט אחד קצר, דברי אל הלמפה, אני לא שומע. קיר אטום מופיע מאוחר בריבים. קיר אטום מופיע בדרך כלל כשאחד משני בני הזוג או שניהם מרגישים מוצפים רגשי. אז הם מתנתקים. עכשיו, יכול להיות שזה הדבר הכי טוב שהם יכולים לעשות באותו זמן, אבל לבן או בת הזוג השני זה נורא מעליב. תראי לעצמך שאת, יש לך משהו שקשה לך ומעיק עלייך, ואת צועקת על בן הזוג, ואת אומרת, אז זה לא זה, ואז הוא פתאום מתחיל לחייך ולבדוק את שערי המניות בסינגפור, בסמארטפון שלו.
כן.
עכשיו, יכול להיות שהוא עושה את זה, כי אם הוא היה עונה לך, אז אלוהים יודע מה היה יוצא לו מהפה. כן, הוא כבר מעדיף לשתוק שלא... אבל אני לא צריך להגיד לך את זה, שגיד תשמעי, שמעתי אותך, לא יכול לענות לך, תני לי 3 דקות, בודקת שערי המניות בסינגפור, תכף אני חוזר.
מתאושש וחוזר. יורם, אחד העקרונות שהוא מדבר עליהם, זה לדעת איך לריב, כלומר, בלי הבוז, ועם איזה יכולת לעשות הפוגות, כלומר, יש, הוא אומר, בכל מריבה בין בני זוג, וזה דברים בלתי נמנעים, המריבות האלה, יש איזה רגע שמישהו עושה הפוגה, ואז במקום לתת עוד מחוות על הראש, אפשר לנצל את ההפוגה הזאת ולהתאושש. או שש.
הוא אומר, הוא הגיע למסקנה, וברגע שקראתי את זה בספר וחשבתי על הזוגיות שלי ועל החיים שלי, הבנתי כמה הוא צודק. הוא אומר, מדדתי, בדקתי, חקרתי, 69% מהסיבות שבני זוג רגילים לגמרי רבים עליהם, אינן ניתנות לפתרון. זאת אומרת, הוא אומר בעצם, מעל 2/3 מהריבים שיש לנו עם בן או בת הזוג שלנו, הם הנושאים שלעולם לא נפתור אותם. למה לא נפתור אותם? כי הם מעידים, הם באים מתוך באמת חילוקי דעות עמוקים. וזה אומר שקצת פחות משליש מכל הסיבות שעליהם אנחנו רבים, אי פעם נוכל להגיע לפשרה הוגנת, שהנה כבר מתחילה לראות את המקום שבו טיפול זוגי כושל. הנה סיבה שטיפול זוגי לא עובד. כי טיפול זוגי מניח במובלע שכשבני זוג מתווכחים הדברים, אפשר לפתור אותם וצריך לעזור להם להשיג פשרה הוגנת. אומר גוטמן, תשכחו מזה. זה נכון בפחות משליש מהמקרים, ובמקרים האלה בדרך כלל בני הזוג יכולים לעשות את זה לבד. אז אתה מבין שהשאלה מפסיקה להיות איך נפתור את הבעיה. כי לעולם לא נפתור את הבעיה. השאלה מתחילה להיות, איך נפסיק לריב? וזאת כבר שאלה אחרת לגמרי.
אז להפסיק לריב, אז, כן, אז מה שהוא אומר, להפסיק לריב, כי בדרך כלל לאחד מבני הזוג פשוט נמאס לריב.
או, ואז הוא בדק איך עושים את זה, וזאת נקודה נהדרת. הוא צילם אלפי זוגות, לא פחות. ומה שהוא ראה זה בני זוג רבים, 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 עד שלאחד משני בני הזוג נמאס. ואז הראשון שנמאס לו, עושה איזושהי ג'סטה. הוא כאילו שולח יונת שלום, הוא מפריח בלון ניסוי, הוא עושה איזושהי ג'סטה שמטרתה לאותת לבן הזוג השני, בוא נפסיק לריף, בוא נלך לאנשהו, כן? בוא, עזוב, הנה הילדים חוזרים, בוא חכה רגע, נמשיך אחרי ארוחת ערב, משהו כזה.
אז מכניס משהו מהמציאות העכשווית, כן? זה פרט פרוזאי.
יש הרבה טקטיקות לעשות, אפשר להגיד בואי נכין לך קפה, זה לא חשוב מה זה, אבל הוא אומר, משהו ששובר את השגרה, ואז בן או בת הזוג השני צריכים לשים לב שזה קרה ולהיענות לזה. זה לא נכון שבני זוג שרבים יותר מתגרשים יותר. זה פשוט לא נכון. זה גם לא נכון שבני זוג שרבים יותר מתגרשים פחות. כלומר, מה קובע? זה לא כמה הם רבים, אלא איך הם רבים. והגורם שהכי מנבא פרידה בריבות בני זוג, זה הפרש השני של האפוקליפסה שהזכרנו אותו קודם, את הזכרת אותו, זה הבוז והזלזול. תריב בצורה שלא תשאיר אחרי אדמה חרוכה.
הדברים הלא פתירים, איך אתה כותב את זה יפה, פרופסור יובל, פשוט צריך ללמוד לחיות עם זה כמו שחיים עם כאב כרוני. 7 העקרונות לניסויים מאושרים, מדריך מעשי לשיפור הקשר הזוגי של דוקטור ג'ון גוטמן. פרופסור יורם יובל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
להתראות. עד כאן תוכנית לקט, מבחר רעיונות מה שקורה שהתקיימו פה בחודשים האחרונים. נשוב עם תוכנית חדשה ומרעננת בחמישי הבא. עד אז, המשך קיץ נעים, היו בטוב, כאן באולפן, שירי לב-ארי.